ספרים בדיחה. ספרים בדיחה למה היקים יש להם מנוסים ודרך ארץ כאלה, והליטאים הם אוהבים ללמוד כל הזמן, תן להם ללמוד עוד ועוד, והחסידים כל הזמן משקה והתוועדויות וכל זה. אז אומרים שזה הכל קשור ליציאת מצרים, למתן תורה. כי היקים הם מגיעים תמיד לפני הזמן. מי שמגיע לפני הזמן, כתוב דרך ארץ קדמה לתורה, הם קיבלו דרך ארץ. והחסידים תמיד מאחרים. אז הם קיבלו את כל התוועדות אחר כך, את כל האוכל שהיה אחר. והליטאים הגיעו בזמן, אז הם קיבלו את התורה. אבל זה בעצם קשור כאן לדיבור של השפת אמת. ולסדר הפרשה, ולסיפור הזה של דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה הדבר הזה, דרך ארץ קדמה לתורה? מה הכוונה קדמה לתורה? הסבר אחד זה שספר בראשית קודם לספר שמות, קודם למתן תורה, אז דרך ארץ קדמה לתורה. הסבר שני זה אצלנו בפרשה שיתרו מופיע לפני מתן תורה. והוא בחינה דרך ארץ. אז זה מה שכאן אומר השפת אמת. הקדמת פרשת יתרו לקבלת התורה, כעניין אומרם זל, דרך ארץ קדמה לתורה. והוא עניין עבודת האדם להשם יתברך מתוך השכל, והכרת האמת שמכירים טובת הבורא ידבח על כל בוראיו וחסדיו המרובים. ואחר כך זוכים לתורה שהיא עבודה עליונה כפי רצון השם יתברך באמת. כלומר, יש כאן איזה מין ידיעה שהיא מאוד מאוד יסודית. התורה היא ניתנת לבני אדם, לאנשים מתוקנים בטבע שלהם. יש את חוקי הקדוש ברוך הוא שהוא טבע אותם בבריאה, פשוט טבע אותם בבריאה, ככה העולם מתנהג. והתורה נמסרת לאנשים שמתנהגים על פי חוקי הטבע הללו. על גבי זה חלה התורה. כלומר, לא יהיה כתוב בתורה דברים שהם בסיסיים, שהם טבעיים. לא כתוב בתורה שיש, לדוגמה, מצווה להתחתן. לא כתוב את זה בתורה. מה? זה משהו די בסיסי, אבל באמת לכן החז"ל לומדים. כן, נכון, אתה צודק. לכן באמת, בגלל הדבר הזה, חז"ל דורשים את כל הציוויים האלה של התורה כדברים הרבה יותר בסיסיים. עד אחד, כבד את אביך ואת אמך, אומרת הגמרא בקידוש, אפילו אם האבא זורק לך את הארנק לנער וכו'. לא תרצח, מה הכוונה? אפילו אם הוא כבר, עוד שנייה הוא כבר לומד, מה שכל הגוי. כן, אבל הדברים הבסיסיים, לא צריך לכתוב את זה. לדוגמה, לא כתוב בתורה שיש מצווה להתחתן. כתוב שאם הוא אדם מתחתן, אתה רוצה להתחתן, תעשה כך וכך. למה זה לא כתוב? כי זה טבע האדם. כל אדם רוצה להתחתן. כל אדם רוצה שיהיה לו בן זוג. לא כתוב בתורה שמצווה לאדם יודע מה, לאכול. לא כתוב. לאכול. אתה אוכל, תברך. יש דברים בסיסיים. דרך ארץ בסיסית שקודמת לתורה. ובשביל זה צריך להקשיב לחוקי הטבע. לפעמים אפילו יש סתירה, עלולה להיווצר סתירה. מי שהוא לא מספיק, הטבעיות שלו לא מספיק בנויה, לא מספיק ברורה, אז יכולה לבוא התורה ולבלבל אותו, לטשטש אותו. כן? אז זה מה שאומר כאן. עניין עבודת האדם להשם יתברך מתוך השכל, בהכרת האמת, שמכירים טובת הבורא יתברך על כל ברואיו וחסדיו המרובים. דבר בסיסי, דבר... מכירים טובה להשם יתברך על כל ברואיו, על כל חסדיו המרובים. ואחר כך, מתוך הדבר הזה, זוכים לתורה שהיא עבודה עליונה כפי רצון השם יתברך באמת. עכשיו, התורה על גבי הדבר הזה. על גבי הדבר הזה באה התורה ומרוממת את זה, מפתחת את זה, את המידות הטבעיות. חז"ל אומרים, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה. כאילו, היינו מסתכלים על הטבע, והיינו מסתכלים על הטבע שלנו. כל אדם יש לו טבע בסיסי לא לגנוב, מקווה. בכל אופן, לא רק לא לגנוב 100 שקל, גם לא לגנוב פרוטה, התורה תגיד. דין פרוטה כדין 100. לא רק לא לגנוב כסף, גם לא לגנוב זמן. לא רק לא לגנוב זמן, גם לא לגנוב שינה. התורה תפתח את זה מאוד מאוד. תביא את זה למדרגה אלוקית, שלבד לא היינו מגיעים אליה. היינו עומדים אולי על עיקרי הדברים, אבל לא היינו עומדים על הפירוט המדויק שלהם. זה כמו אדם שיש לו מפה כללית, אבל אין לו את הנ"צ המדויקים. באה התורה ופורטת את זה לנמצדיקים מדויקים. נכון, אז יש מצוות מסוימות שהם נועדו לחנך את האדם שהוא עושה את הדברים מתוך התבטלות לרצון האלוקי. מסוימות. אבל אני אומר עוד פעם, המצוות בכללותה, התורה בכללותה, היא נמסרת לאדם הבריא בנפשו. ולכן שוטה פטור מן המצוות. למה הוא פטור?
גוי.
מה?
גוי.
גוי יש לו שבע מצוות? אל תגלה. אה?
גוי,
טבע של גוי, זה טבע אחר מטבע של יהודי.
כן?
טבע מסוים, כן, יש לו טבע אחר. והמשל, הכל עובדים למלך. אבל העובדים לפניו, הם עובדים אותו על פי קיום שליחותו ורצונו. וזה עניין, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואיתה, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ואם אין תורה, אין דרך ארץ. מה שכתוב במשנה באבות. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אדם אין לו דרך ארץ, גם אין לו תורה. התורה תבלבל אותו. התורת, הוא יקרא דברים, זה יצא מפרופורציה. הרב קוק כותב באחד מהפסקאות באורות הקודש, שאסור למוסר הקודש לדחוק את המוסר הטבעי הפשוט. כל אדם יש לו מוסר טבעי, כל אדם יש לו, אדם שהוא בריא בנפשו, הוא אוהב לטייל. יש לו איזה, נחמד לו לטייל, הוא לא צריך איזו סיבה מיוחדת, הוא יוצא החוצה, כל אדם בריא, הוא אוהב לראות אוויר צח, הוא אוהב לראות שמש, הוא אוהב לראות, זה דבר טבעי הכי פשוט. תבוא התורה ותגיד לך, תשמע, כשאתה מטייל, אתה גם מקיים מצווה, אתה גם שוב הארץ וכו'. אבל אם אדם הוא, כדי לצאת לטייל, הוא צריך לחפש באיזה ספר זה כתוב, כן, אז זה בעיה. אז כאילו, משהו כאן הלך לאיבוד באמצע, בדרך. אם אין דרך ארץ, אין תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. כן, אם אין תורה, יש מקום לחשוש שהדרך ארץ תלך ותשחק. התורה מפתחת את הדרך ארץ, הופכת אותה לא רק לטבעית, אלא גם למובנית, לשכלית, גם מביאה אותה גם למקומות שהדרך ארץ לא יכולה להביא אותה. אם עליה התורה, אז אדם, בהתחלה כשהוא צעיר, יש לו כוח, ואחר כך לאט לאט הוא נשחק. ופירשנו כי קודם החטא היה מוכן להיות התורה קדמה לדרך ארץ, שהיו בני ישראל מיוחדים לקבל התורה כמו שהיא למעלה, אש דת. שהיה נתקן כל העשייה לגמרי. כמו שכתוב, כל אשר דיבר השם נעשה. פירוש שקיבלו בני ישראל על עצמם לתקן כל המעשים על פי הנהגת מלכותו יתברך. ובמקום אחר, הערכנו בזה. סוף דבר, בשביל הבאת הקולה, כאילו, בשביל להצבן אותי מהשיעור הקודם. לא רוצה. חדף, בסדר. אז הוא פירשנו כי קודם החטא היה מוכן להיות התורה קדמה לדרך ארץ. שהיו בני ישראל מיוחדים לקבל התורה, כמו שהיא למעלה אש דת. שהיה נתקן לכל העשייה לגמרי. כמו שכתוב כל אשר דיבר השם נעשה. פירוש שקיבלו בני ישראל על עצמם לתקן כל המעשים על פי הנהגת מלכותו יתברך. ובמקום אחר הערכנו בזה. סוף דבר, במעמד הר סיני היה נתקן העשייה. כמו שכתוב, העשויה בהר סיני. ורק אחר החטא בעגל ירדנו במדרגה זו, ונתקן אחר כך בדרך ארץ קדמה לתורה, שכיוון שנשאר פסולת בעולם, צריכים מקודם לתקן המעשה והגוף על ידי מידות והכנעות, כי נזכר לב ואחר כך זוכים לתורה. כלומר, מה שהוא אומר, שלפני החטא, אני אסביר את זה בצורה, במעמד הר סיני, עם ישראל התרומם לקודם מדרגה, הם הגיעו למדרגה של אמת ושקר. כלומר, האמת הייתה ברורה להם ובהירה להם. הם נמסרו לזה לחלוטין, ורצו לעשות את כל מעשיהם על פי תורה. כלומר, לא היה בכלל שום יצר חוץ מהתורה. הם היו דבוקים לגמרי בעניין הזה. עד שהגיע חטא העגל, ואז הם שוב ירדו למדרגתם, ושוב פעם חזרנו לסיפור הזה של דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, לפני שאתה, אולי ההסבר הפשוט ביותר לדרך ארץ קדמה לתורה, זה שתיקון המידות קודם ללימוד תורה. תיקון המידות הוא קודם ללימוד תורה. מי שלומד תורה, כשמידותיו מקולקלות, התורה יכולה להקים אותו עוד יותר. הוא יכול להגיע למסקנות מאוד מעוותות. הוא יכול להוציא כל מיני דינים הזויים מהתורה. שההוא רוצח, וההוא ערב רע, וההוא רודף, וההוא אפשר לדבר על הלשון הרע, יש לו גם כל מיני תימוכים לשיטה שלו. אז ברגע שהיה קלקול בעולם העשייה, חזרנו חזרה לסדר הזה של דרך ארץ קדמה לתורה. ילדות קודמת לבגרות. למה ילדות קודמת לבגרות? מפני שבילדות יש איזו מידה בסיסית של דרך ארץ. מה ילד עושה בעיקר? משחק. בונה את הנפש שלו, בונה את האישיות שלו, בונה את הביטחון שלו, בונה את ה... אז אל הנפש הבריאה הזאת, בגיל 13 אפשר להפיל עליה גם מצוות, לא הפוך. במתן תורה היה איזו התנוצצות שבה לא היה צריך את כל זה, לא היה צריך את כל הדרך הארוכה. זה כמו אדם שאומרים לו, תשמע, 1+1=2. אתה צריך לעבוד על המידות כדי לקבל את זה? לא, אתה צריך לעבוד על המידות כדי ללכת בעקבות הדבר הזה, כאילו, לא, זה פשוט לי. ככה היה הכל. כל המציאות שלהם הייתה מוארת מהאור האלוקי. לא היה בכלל פיתוי ללכת לכיוון אחר. מחטא העגל ירדה עוד פעם חשיכה לעולם, ושוב פעם חזרנו לסדר הזה של דרך ארץ קדמה לתורה. תיקון המידות ועבודה על המידות זה הכנה ללימוד החוכמה האלוקית. מה? זה גם, יש הכנה, וזה גם, כן, יש הכנה מסוימת, וזה גם מקביל. אבל יש קודם כל הכנה, כלומר, לעולם לימוד תורה, אתה יכול לסגור את הדלת שם? סגור את הדלת, תודה. תעבור, זה, עושים פה רכבת. לעולם, יהיה איזה שלב שהוא קודם ללימוד תורה. תיקון המידות. ונתקן אחר כך בדרך ארץ קדמה לתורה, שכיוון שנשאר פסולת בעולם, צריכים מקודם לתקן המעשה והגוף על ידי מידות והכנעות כנזכר לאל, ואחר כך זוכים לתורה. אז אנחנו מתחילים את החיים שלנו מברית מילה, שזה מחליש את כוח התאווה של יצר המין, ואחרי זה אמרנו ילדות, שזה הרבה מאוד משחק. בעצם מה שילד עושה, ילדים הרי לומדים תורה, אבל זה לא עיקר העניין שלהם. איפה ילד חי? מה עיקר העניין שלו? ילד בעצם עובד על המידות כל הזמן. אכזבות, לשים לב שיש עוד אחרים, לשתף אחרים במשחק. כל הילדות בעצם זה פרק זמן אחד גדול שבו הילד עובד על המידות שלו. עובד בלבגר את עצמו, עובד להכיל, לבנות לעצמו ביטחון. אנשים שהייתה להם ילדות מעורערת, אחר כך כל הבגרות זה התורה לפעמים יושבת עליהם לא טוב. תורה בריאה היא נופלת על גוף בריאה, על נפש בריאה. וכבר כתב, כי עמלק הרשע...
זה פוגע בין
מה? הרמב"ם אומר, שהרמב"ם במורה נבוכים אומר שהעבודה של העורלה היא בעצם מורידה את, כן, מורידה את הענאה. זאת אומרת,
האדם
או שזה מחסיר, או שהעורלה זה מיותר, ואז זה מדייק אותם. בכוונה, נתנו לנו משהו מיותר, כדי שנוריד אותו ונהיה מדויקים. בסדר? כן. וכבר כתבנו כי עמלק הרשע ימח שמו היה שורש חטא העגל. וזה המשך הקדמת יתרו למתן תורה אחר מלחמת עמלק. כן? עמלק בא להטיל ספק, להטיל מורח, לשאול מי אמר, לשים קליפת ליצנות. כל הדברים האלה צריכים תיקון. יתרו מתקן אותם, ואז אפשר לקבל תורה. אבל עמלק זורע זרע שממנו אחרי זה נובט חטא העגל, שבעצם גם חטא העגל זה סוג של ספק. מי אמר שמשה יחזור? אולי הוא לא יחזור. אולי אנחנו לא ראויים. אולי הוא פספס. אולי הוא טעה. אולי... מהספק הזה צומח העגל. ותנא דאליהו איתה בפסוק ויגרש את האדם וישכן את האדם מקדם מגן עדן. לשמור את דרך ארץ החיים, מכאן שדרך ארץ קדמה לתורה. אתם מבינים מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? החיים קודמים לדעת. זה דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל תקבל חיים, ואז תקבל דעת. ברור? אם אדם מקבל דעת לפני שיש לו חיים, הוא יכול להתפוצץ. אם אתה מגלה לילד קטן, אתה אומר לו, אתה יודע? ילד בן 6-7. אתה יודע, אנחנו צריכים לשלם 1,500 שקל חשבון חשמל. עכשיו, הילד הזה, הוא, העולם שלו, בגלל שהוא קיבל מסבא ב-10 שקל דמי כיס בחנוכה. מבחינתו 1,500 שקל, זה אומר שאבא ואמא הם בעלי חוב אדירים, ותכף יקחו אותם לכלא, כי הם לא משלמים. לא, אין לו בכלל כלים להכיל את זה. תן לו לגדול, להתבגר, מלא את כוחות החיים שלו, ואז תצייד אותו בדעת המתאימה, ולא הפוך. מכאן שדרך ארץ קדמה לתורה. פירשנו גם כן, כנזכר לאל, שאחר החטא של אדם הראשון היה רמז גם כן, שיהיה צריכים להקדמת דרך ארץ, כנזכר לאל, ומעין זה היה בבני ישראל. כלומר, אם אני מסכם, הקדמת דרך ארץ לתלמוד תורה, הצורך בתיקון המידות לפני תלמוד תורה, הביעה של יתרו, יתרו כאילו בעצם הוא מגיע, לפני מתן תורה, הוא אומר, תשמעו, אני מסתכל הסתכלות ישרה, בסיסית, אני אומר, בונה, אתם העם הנבחר, אין כמו השם אלוהים. אני מסתכל הסתכלות שכלית, ברורה, בלי, עוד לפני מתן תורה, הגיע למסקנה הגיונית. אני מסתכל על הבריאה, אני מסתכל, כמו איינשטיין. איינשטיין לא למד בישיבת במכון מאיר. איינשטיין היה פיזיקה, הוא אומר, תשמעו, אני מסתכל על הבריאה, ואני אומר, לא יכול להיות שזה במקרה. לא יכול להיות שזה לא מישהו ברא את זה. זה חייב להיות, זה חכם מדי, זה מדויק מדי. כדי שזה יהיה אקראי. הסתכלות ישרה, זה דרך ארץ. עכשיו, אחרי ההסתכלות הישרה הזאת, אחרי שאדם מסתכל על עצמו באופן ישר, אומר אדם לעצמו, יש לי כוחות, יש לי נטיות, כל דבר כזה, הוא צריך לקבל את המענה על גבי הדבר הזה, באה התורה, מפתחת את זה, מרוממת את זה, נותנת לזה את הכיוון. אני אתן לכם עוד דוגמה, אומר אותה רב שמעון שקופ בהקדמה, לשערי יושב, הוא שואל שאלה יפה. נגיד שאני, יש לי ויכוח איתך, כסף. אתה טוען שאני הלוויתי לך 1,000 שקל, ואני אומר, לא זוכר. אין ראיות, רק טענות. מה הדין בכזה מקרה? יודעים מה הדין?
אין ראיות,
רק טענות. אתה טוען באופן ודאי שאני לוויתי ממך 1,000 שקל, ואני אומר לך, תשמע, אני לא זוכר. בכזה מקרה, הגמרא פוסקת, בריא ושמה, אתה טוען בריא, אני טוען שמה, לאו בריא עדיף. אתה שאתה טוען תעלה ודאית, אז מה? כדי להוציא מני כסף, מה צריך לעשות? להביא? ראיות. יפה מאוד. אבל אני משאת הכסף אצלי. שואל רב שמעון שקופ, רגע, הרי פה מדובר על מה? על ספק גזל, נכון? הרי אולי אני גזלתי אותך. אתה טוען שאני חייב לך 1,000 שקל, ואני אומר לא יודע, זה ספק, אולי כן, אולי, ספק גזל. ספק הדאורייתא. אני לא יודע, תשמע, אני לא זוכר. לא יודע. גם אם אמירת לא יודע, אתה לא יכול להוציא ממני כסף. למה? כי לך יש טענה ודאית, ויש טענה מסופקת, וטענה ודאית לא מועילה כדי להוציא מהכסף שיש לי ביד. אתה צריך להביא ראיות, תביא שטר, תביא ידים. שואל רב שמעון שקופ, רגע, אבל מה עם ספק גזל? וספק הדאורייתא? לחומרה, צריך להחמיר. למה אני לא מחמיר? תלך את הכסף, חומרה. בדיוק העיקרון הזה. התורה לא מתערבת למי שייך הכסף. זה תחליטו ביניכם. איך מחליטים? בלי מדים, ראיות, כאילו איך שמחליטים לאדם, למי... השכל ההגיוני, הישר. אחרי שהשכל הישר יכריע למי הכסף שייך, אז אם אני אקח לך, אומרת התורה, אתה עובר על גזל. אתה חייב להחזיר וכנס וכו' וכו'. אבל קודם כל צריך להחליט, איך מחליטים? מחליטים בראיות, דברים שהם... יש אפילו כלל בגמרא, יש כלל בגמרא שאומר, גם הוא קשור לדרך ארץ קדמה לתורה, כלל בגמרא שאומר שאם יש רק טענות ואין ראיות, אז הגמרא אומרת כל דעלים גבר. שמעת את המשפט הזה פעם? מה זה כל דעלים גבר? אומר הראש, תן לכוחות השוק לנהל את העניינים. כאילו, מי שזה שלו, הוא יתאמץ יותר, הוא יביא ראיות, הוא יהיה יותר חם על העניין, והוא ייקח את זה גם בסוף. זה דרך ארץ קדמה לתורה. כן, בדיוק. אחרי שהתברר למי זה שייך, אם תיקח לי, אז אתה תהיה גנב על פי התורה. אז לכן דרך ארץ קדמה לתורה זה התיקון, תיקון המידות, שהוא כל כך חשוב, כי לפעמים אנשים מאבדים את הטבעיות הבסיסית, בגלל שהם... לא, התורה בעצם אומרת, אני... קוראים זה הסתלקות, אני מסתלקת, תחליטו לבד, ואז אני חוזרת. יש פעמים שבהם... אתן לכם עוד דוגמה. קצת עכשיו רלוונטית. יש לכל אדם, כל אדם באופן פשוט יש לו רצון להיות אדם שלא נהנה מ... לא נהנה ממתנות אחרים, אלא אדם שמפרנס את עצמו. זה רצון בסיסי, פשוט. אדם, מה?
זה
כן, לעצמאות. דרך ארץ קדמה לתורה. אפשר לקלקל את זה. אפשר ליצור מצב שבו... התורה כאילו... מעוות את דברים פשוטים. אז לכן, אם יש דרך ארץ, יש תורה. תורה על גבי הדרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. למה אין תורה? כי התורה שנטען שהיא תורה, היא בעצם לא תורה. זה לא תורה. וכי התורה טוענת שאדם אסור לו לעבוד, וכי התורה טוענת שאדם אסור לו, שכל האנשים צריכים ללמוד כולם תורה, פתאום אומרים בשם התורה דברים שמעולם לא נאמרו. נכון. בוא נראה עוד דיבור אחד. אנוכי השם לך שרוציתי לך מארץ מצרים. ומקשין, כבר הכוזרי הקשה את זה, מדוע לא נאמר אשר ברעתיך? תגיד אשר בראתי את העולם, בראתי אותך, למה יציאת מצרים? אכן לברר מאמרם זל, גדול המחתי האדם יותר מן ההורגו, שהמחתיו מוציאו מהעולם הזה ועולם הבא. וכמו כן, גדול מה שהוציאנו השם יתברך ממצרים. שעל ידי הבריאה אין האדם יודע אם יהיה סופו לטוב. אבל בהוציאנו ממצרים מובטחים בני ישראל כי הם מיוחדים, הם אליו יתברך. וגם נראה להודיע. כי כל אשר עובר, האדם, עובר על האדם תמיד בעודו בבחירתו, אם כל זה הכל הוא מהשם יתברך בלבד. כי בוודאי בריאת האדם יודעין הכל שהוא מהשם יתברך למעלה מטר. אבל מה שצריכים בני ישראל לדע, כי כל החיות שנמצא בעולם הוא מהשם יתברך שמחדש בכל עת ורגע. הוא שואל כאן שאלה קריטית. אם אתה רוצה לעשות בעשרת הדיברות, לתת את הכאילו את הדבר, את התואר הגדול ביותר, אז צריך לנוכי השם לאיך אשר בראתי את העולם ואותך. למה אשר רציתי חמרת מצרים? והתשובה שהשפת אמת נותן, מאוד תשובה קרובה לתשובה של הכוזרי, זה קודם כל, בריאת העולם זה דבר שלא אנחנו ראינו. זה... תארים לנו. יציאת מצרים זה אנחנו היינו. העם שעומד בהר סיני היה שם. ודבר שני, יציאת מצרים זה, זאת המגמה הברורה. הוצאתי אותך ממצרים לצורך תכלית מסוימת. ייחדתי אותך, יעדתי אותך. זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ואת העולם, העולם הוא מלא מלא בכוחות ומלא מלא בכוחות שפעמים סותרים זה את זה. מה זה אומר כלפיי? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה גדול מדי, זה כללי מדי. אבל כשאומרים לי, אני יוצאתי אותך. כל הקיום שלך הוא בזכות זה שהוצאתי אותך למטרה מסוימת. כלומר, בריאת העולם זה תיאור של פעולתו של הקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים זה תיאור פעולה עם מטרה. הוצאתי אותך ממצרים לתכלית מסוימת. אחרת לגמרי. זה לתת, זה נקרא שטר ושוברו בצידו. כן, זה גם השטר וגם השובר, זה גם השטר וגם המטרה וגם הפתרון שלו. כי בוודאי, בריאת האדם יודעים הכל שהוא מהשם מתברך למעלה מהטבע. אבל מה שצריכים בני ישראל ידע... כי כל החיות שנמצא בעולם הוא מהשם יתברך, שמחדש בכל עת ורגע, כללי ופרטי כל המעשים, וגם עבודת בני ישראל והתקרבותם להשם יתברך, כל מיתו. ועדות לזה הוא יציאת מצרים. וזה שכתוב אשר רוצתיך. והנה הידיעה הזו נשאר בבני ישראל, כמו שכתוב לאל, כי מאמר אנוכי הוא הבטחה גם כן. אנוכי השם אלוהיך זה לא רק ציווי, זה גם הבטחה. אני אהיה האלוהים שלך, אלוהיך. הקדוש ברוך הוא מודיע לנו ביציאת מצרים, במתן תורה, אני איתכם. מעתה ואילך, גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם יהיה דרך ישראל. שקיבלו את התורה, אבל דרך ישראל. אנוכי השם אלוהיך תמיד, לנצח. אתה רוצה לעקוב אחרי הגילויים האלוהים בעולם, תעקוב אחרי עם ישראל. תעקוב אחרי האומה הישראלית. אפשר לפרש מה שאמרו חז"ל בבני ישראל שהקדימו נעשה לנשמע, וקלקלו את הנעשה בעגל, אז תיזהרו בנשמע. מה זה נשמע? יש לומר, כי נשמע הוא מה שהקדוש ברוך הוא משמיע לבני ישראל. כן? ואין צריך לזה מעשה, רק לקבל ולהאזין. לפני שאנחנו עושים, בוא רגע נאזין, בוא רגע נשמע את הקול הפנימי שלנו. מה אנחנו באמת? מה הנקודה הפנימית שלנו? הוא קבלת מלכותו יתברך. שנאמר, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, שזהו רק הביטול אליו. הוא אמר, אנוכי כנזכר לאל, ועשייה הוא כל המצוות. כלומר, יש איזה יציאת מצרים. אנחנו אומרים לו מתן תורה, ומתן תורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, בואו תתפתלו לרצון האלוקי. תשמעו, קודם כל תשמעו מי אתם באמת, תהיה איזו שמיעה פנימית. ולכן הקדים אנוכי לקבל מקודם עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. כמו שאמרו חז"ל. אבל מקודם היה רצון בני ישראל להקדים מעשה. ולכן נאמר מקודם שמוע ושמרתם בריתי וכו', קודם אמר אנוכי, כי היו מוכנים להקדים מעשה לנשמה. אבל בית הדיברות אמר השם יתברך, כמו שרש לא יוכלו להתקיים בזה. אני רוצה להסביר מה זה להקדים מעשה לנשמה. להקדים מעשה לנשמה זה אומר, זה מין... זה כמו איזה מין אינטואיציה מאוד מאוד חזקה. אני הולך על זה עוד לפני ש... עוד בכלל לפני שהסברת לי מה זה, אני הולך על זה. כאילו, אל תדבר איתי, אני שם, עזוב, בלי הסברים. אני נזרק על זה לגמרי. זה מין ודאות פנימית שלא זקוקה להסברים בשביל לדעת זה זה. כן? יש פעמים שאני אומר לך, בוא, תעשה זה משהו. תסביר לי למה, למה שאני אעשה את זה? יש פעמים שאני כל כך משוכנע בדבר, בניתי את זה כל החיים שלי, אני מצפה לזה כל החיים שלי, באיזה מקום פה בפסקה הוא מדבר על זה שיש כל החיים שלו, כל החיים האדם לומד, 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 כדי שיהיה בעת רצון, יהיה איזה כניסה ככה פנימית. בניתי כאן את הציפייה שברגע שדבר הזה קורה, אני כולי באיזה אינטואיציה חדה הולך על זה בכל הכוח. זה הקדמת מעשה לנשמה. אנחנו בדרך כלל לא ככה, בדרך כלל אנחנו רוצים קודם כל לשמוע, להבין, ואז אנחנו עושים. אבל במעמד הר סיני, הנשמה נגלתה. הנקודה הפנימית יצאה אל הפועל, ולכן זה היה איזה מין זעקה אינטואיטיבית. אנחנו שם, אל תסביר לנו, אנחנו מבינים את זה יותר מצוין. עוד לפני שתסביר לנו, אנחנו יודעים את זה, במקום הכי הכי פנימי ועמוק. אז לכן, נאמר מקודם אם שמוע, ושמרתם בריתי וכו', קודם אמר אנוכי, כי היו מוכנים להקדים לעשה לנשמה. אבל זו מרגע מאוד מאוד גבוהה. בעת הדיברות אמר השם יתברך כמו שרש, לא יוכלו להתקיים בזה. ולכן הקדוש ברוך אמר, טוב, ככה לאורך זמן יהיה לכם קשה, בואו נלך למדרגה אחרת. מה? קודם כל תשמעו, ואז תעשו. אבל איזה שמיעה אני מבקש מכם? שמיעה פנימית. תקשיבו. תשמעו. אל תשתקו רגע. תקשיבו. הקול הפנימי שלכם. כתוב שכשמשה עולה לשמיים, אז הוא רואה את רבי עקיבא דורש כתרי אותיות. והוא לא מבין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מי זה? הוא אומר לו, זה רבי עקיבא בן יוסף. משה אומר, עושה משהו. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הראית לי תורתו, הראה לי שכרו, תן לי, תראה לי מה זה. מראינו משה רבנו את רבי עקיבא, שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? זה יכול להיות. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא במדרש? שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה זה הדיבור הזה? מה זה שתוק? כאילו? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, כך עלה במחשבה לפניי. למה שתוק? שתוק הכוונה, תקשיב, פנימה, ואז תתבטל על הרצון האלוקי, ואז אולי תצליח להבין, לגעת באיזושהי נקודה, בתוכנית האלוקית העליונה. שתוק, כאילו, תכנס למצב של הקשבה מאוד מאוד עמוקה, ואז תוכל להבין מה עלה במחשבה לפניי. אז בואו נראה, בעניין שאנחנו אומרים שמה ישראל, אנחנו בעצם רוצים לשמוע, ולכן אנחנו מכסים את העיניים, כדי להצליח להיות מחודדי חושים, כי העיוור הוא שומע יותר טוב. אז כמו שאנחנו מכוונים לשמיעה, צריך להסתיר את העיניים. ושמה ישראל הוא לשמוע כל זה של אנוכי השם אלוהיך. כי לא פסק זה הכל. בת קול מפוצצת מהר סיני כל היום, בכל יום, ואומרת לכל יהודי אנוכי השם אלוהיך. ויש פעמים שיהודי שומע את זה. ברגע שמצליחים קצת להשקיט את רעשי הרקע של הפלאפונים והמכונים, קצת אדם נמצא לבדו, כל יהודי שומע בפנים, מה עם אנוכי השם אלוהיך שלך? ולכן זו הסיבה שהיצר הרע, הוא מגביר כל הזמן את הרעשים, הוא דואג שלא נהיה רגע אחד לבד. גם לא בשירותים, גם לא בזה. תמיד יהיה איתנו עוד איזה משהו, עוד איזה אינטרנט, עוד איזה פלאפון, כדי שלא נהיה רגע אחד לבד ונחשוב, ומי יודע מה יקרה ברגע הזה שנחשוב בינינו לבין עצמנו, מה יזעק מבפנים. אבל הקריאה מהר סיני, אנוכי השם אלוהיך, אנוכי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך, מאיפה אתה? היא זועקת ומהדהדת. על ידי שמיעה הזו זוכין אחר כך לעשייה, כמו שכתוב אחרי זה, ואהבת את השם אלוהיך, והיה עם שמוע. אדם ששומע, בעצם הסדר הוא כזה. אדם ששומע, שמיעה פנימית, הדבר הזה נוגע לו בנקודה הפנימית, ואז הוא מתחיל לחפש. מתחיל לחפש. הרבה פעמים החיפוש הזה הוא חיפוש כואב. הוא שמע, הוא לא יודע מה עושים עם זה. אז הוא מרגיש שזה רקנות. מתחילים מסתכל של חיפוש, ואז המצוות הן בעצם יוצרות מילוי לכמיהה שהשמיעה יצרה בעקבותיה.
נעשה ונשמע,
זה היה אידיאלי מדי. אי אפשר להחזיק בזה מעמד לאורך זמן. אתה מבין?
זה קרה
לשנייה, והקדוש ברוך הוא אמר, אבל אי אפשר להחזיק בזה מעמד לאורך זמן. אז נהפוך את הסדר. נעשה שמע ישראל, ואז תעשו. ודאי, נעשה ונשמע, זה היה מדרגה מאוד מאוד עליונה, אבל הנה, תורה, זה לא יחזיק מעמד בעגל, הכל קרס. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, נהפוך את הסדר. יהיה נשמע, ואז נעשה. אבל איזה שמיעה אני אבקש מכם? קודם כל, אני חייב לומר שבחטא העגל דווקא התגובה האלוקית היא יחסית מתונה מול חטאים אחרים. עדיין הייתה ציפייה שיעמדו, שיחזיקו מעמד. אהרון היה שם, מבחן האמונה וכו' וכו'. אבל באיזשהו מקום זה נלקח בחשבון, ולכן התוצאה היא לא מאוד מאוד, 3,000 הרוגים במושגים של התורה זה לא הרבה, ו-40 יום הרבה, ומקבלים לוחות שניים מחדש. הקדוש ברוך הוא מוחה להם, כי באמת יש כאן עם שהיה בעבדים, פתאום הוא עולה למעמד הר סיני, אז כמעט אפשר להגיד שהנפילה היא צפויה מראש. אבל באמת מלוחות שניים זה כבר סדר אחר, לא בפירוטכניקה, לוחות שניים ניתנים ביום כיפור, קודם כל שמיעה פנימית, ומתוך השמיעה הזאת עשייה, ואז הן עומדות לעולם. כתוב, הלוחות הראשונים שהיו בכל רעש גדול שלטה בהם עין הרע. לוחות שניים עשו בצנעה, לא שולטת בהם עין הרע, אנחנו לומדים אותם עד היום. לוחות שניים זה בכתיסה. כמו שיורד, יורד. טוב, שבת שלום רבותיי, חזקו ואמצו.